שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום ראשון, שבוע חדש, שוב אחרי החגים, והפעם כנראה ללא חגים נוספים עד ספטמבר, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. מה אתה אומר, סמי, יהיה לנו גם חג הבחירות?
קודם כל אני רוצה לתקן אותך, יש עוד חגים?
איזה
יש
חגים?
יש עוד שבועות, למה אתה משמיט את אחד משלושת הרגלים?
אתה צודק במאה אחוז.
אז קודם כל תתקן את עצמך, תפרסם הבהרה,
וננזפתי.
ותתנצל בפני העולים לרגל.
מאה קולפה.
כן, ויש גם לג בעומר. כן, זה נראה שאנחנו מתקרבים לבחירות מאוד. כל יום שעובר נראה שאנחנו יותר מתקרבים. גם הסחטנות הזאת, גם התחושה ההיראית הזאת של כל חק מלך או כל ממזר מלך וכל אחד סוחט ומנסה להוציא איזשהו הישג. ואני אומר, אם מישהו רוצה לסחוט על הכיפק, אבל הוא מתחייב שנה לא לסחוט יותר וגם לא להפיל את הממשלה. אחרת אין טעם להיכנע לסחיטה אם היא רק לצורך, יודע מה, שימור הממשלה לעוד שבועיים, עוד שלושה או חודש.
אני אשאל אותך שאלה, אבל אתה צריך לנסות לענות עליה במשפט אחד. כי שאלת לא מעט כלכלנים וגם כתבת על זה, איך זה שלמרות אי היציבות הפוליטית, ולמרות ששוב אנחנו כנראה בכלכלת בחירות וערב בחירות, הכלכלה עצמה לא מתרגשת בכל העניין הזה. עולה, יורדת, בעיקר עולה בשנה האחרונה, אבל מבלי קשר לכל הסיפור הזה. אז מה, פוליטיקאים לא משפיעים על הכלכלה?
אז זהו, שאלתי באמת הרבה מאוד אנשים, ואני לקחתי מכל הדיון הזה שניסיתי לנהל עם כמה אנשים שני דברים. אחד, העניין הזה של באמת, ממשלה ודאי שהיא חשובה לכלכלה, אבל כנראה שהשאלה איזה ממשלה קצת פחות חשובה, כי בסופו של דבר יש פה איזה מערכת של איזונים ובלמים ויחסי כוחות, שכל ממשלה כנראה באותם תנאים הייתה מקבלת פחות או יותר את אותן החלטות. אין פה איזה, אתה יודע, החלפנו ממשלה סופר קפיטליסטית בסופר סוציאליסטית, אז אנחנו לא שם. ההסבר השני לעניין הזה שהכלכלה יציבה זה שבאמת בסופו של דבר בוא, כולנו עם כל זה שאני ימני ואתה שמאלני ואתה שונא אותי ואני שונא אותך, בסופו של דבר שנינו בבוקר רוצים לקנות לחם וחלב במכולת, ואנחנו רוצים לנסוע ברכב שלנו, ואנחנו רוצים לנסוע לחול, ואנחנו רוצים לצרוך ולקנות ולעבוד ולהתפרנס, והכוחות האלה יותר חזקים מהשאלה איזה חבר כנסת עובר לאיזה צד ומתי.
כן, אתה יודע, נהוג להגיד שכלכלה בסופו של דבר זה פוליטיקה, כלכלה זה פוליטיקה כלכלית, אבל זה בעצם כנראה הסוד של הסיפור, שאין הבדל במקומותינו בין הממשלות השונות ובין הקואליטות השונות שנבנות כאן ברמה של התפיסה הכלכלית הבסיסית. הנואנסים הם קטנים, הם אפילו לא עקרוניים בדרך כלל, הם יותר פרקטיים ומעשיים ופוליטיים לפי השיקולי דעת ו הרוח שנושבת מהמדינה. בדקנו את הנושא הזה, דיברנו על זה בשבוע שעבר בסקרים, היה סקר של מרכז ביאל קצנלסון. אנשים רוצים פה איזשהו סוג, רוצים את מה שיש עכשיו בגדול, אבל שלא יתקלקל.
רוצים את מה שיש להם, פלוס 10%, 20% יותר.
עוד איזה משהו, פלוס עוד איזשהו שירות חינם, פלוס אחוז פחות ממס הכנסה, ולא נראה שיש כאן כוחות שמאוד רוצים לשנות את הדבר הזה. לטעמי חבל, כי צריכים לבצע פה כמה שינויים. מהטעם הפשוט שכל הדברים האלה נחמדים כל עוד העסק דופק ודופק לא רע.
אגב, לא לגמרי, אבל, לא אבל, לגמרי
אבל
דופק.
אבל בטווח הקצר.
כן, בדיוק.
והשאלה הגדולה זה כל האתגרים שיש לנו בטווח היותר ארוך, שאתה מסתכל על גרפים של מגמות, ולאן זה יביא אותנו ב-5, 10 ו-15 שנה, שזה לא כל כך הרבה זמן, הזמן עובר.
בדיוק. אז העסק לא דופק לגמרי, כי אנחנו יודעים כולנו לדבר על מחירי הדירות ועל יוקר המחיה ועל הפערים ועל אי השוויון, ועל מערכת החינוך שלא מספקת הישגים מספיקים, ועל שיעור השתתפות נמוך, ואפשר למנות פה ים של בעיות. כלומר, הבעיות ארוכות הטווח של ישראל, הן יוצאות נפגעות כתוצאה מחוסר היציבות הפוליטי.
טוב, בוא ניגש לעניינים של היום. אז בזמן שעם ישראל חגג עצמאות, ואתה יודע מה, גם נחרד בצורה די קשה מהפיגוע המזעזע באלעד, השווקים בעולם עברו טלטלה יוצאת דופן. ביום רביעי הבורסה, אני מכוון בעיקר למדדי המניות הישראליות ומניות הטכנולוגיה, עלתה ב-3%, ביום חמישי היא התרסקה ב-5%, ביום שישי, ככה זה סוג של יציבות, היא ירדה בעוד 1.5%. אז השאלה היא, האם אנחנו איזשהו ערב של עתה, אולי מיתון בהמשך הדרך, אולי מהצד השני, האמון של המשקיעים בבנקים המרכזיים ובפוליטיקאים נפגע, ובכלל, מה יכול להסביר את התנודתיות הקיצונית הזו? אז לעניין הזה אנחנו נדבר עם עמית שמיר, שהוא מנהל השקעות בקרן גידור ישראלית בשם קפלר, וננסה לחלץ ממנו תובנות, גם כאלה שלא מובנות מאליהן.
אז כולנו מכירים, לפחות באופן חלקי, את הסוגיה של אי שוויון, שדיברנו עליה קודם, של מתחים חברתיים בין עניים ובין עשירים, אבל מה שפחות מוכר זה כיצד הסוגיות הללו משפיעות על הבריאות שלנו, ומסתבר גם על הגנים הביולוגיים שלנו. מי שחוקר את הנושא הוא סטיב קול, פרופסור לרפואה בקליפורניה, והוא מצא שבדידות, ניכור, עוינות, כיתוב ועוני מייצרים בגוף שלנו תגובות שמיועדות להגנה עלינו, אבל באופן פרדוקסלי הן דווקא מזיקות לנו. דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית, ראינה את פרופסור קול, והיא תספר לנו על המחקרים שלו.
בעקבות המלחמה באוקראינה והסנקציות נגד רוסיה, נאלץ האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ' להעמיד את קבוצת הכדורגל שברשותו, צ'לסי, האנגלית, למחירה. בסוף השבוע, העסקה הזו ככל הנראה נסגרה. קבוצת אנשי עסקים בראשותו של איש בשם טוד בואלי, אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, שמחזיק גם בחלקים מקבוצות כדורגל נוספות, וגם כדורסל, כמו הלוס אנג'לס לייקרס, חתמה על הסכם לרכישת צ'לסי בתמורה ל-2.5 מיליארד לירות שטרלינג. אז כיצד המחירה הזו תשפיע על הקבוצה ועל הליגה האנגלית? אנחנו נדבר עם כתב הספורט של הארץ, עוזי דן. יאללה, מתחילים. שלום לעמית שמיר.
שלום סמי, שלום איתן.
מנהל השקעות בקרן גידור ישראלית, פחות מוכרת אולי למאזינים שלנו בשם קפלר, תכף תגיד לנו משפט עליה. אנחנו רוצים להבין ממך, קודם כל, האם יש לך הסבר מניח את הדעת לתנודתיות המשוגעת שראינו בסוף השבוע, בזמן שאנחנו היינו בחופשת יום העצמאות? כל יום זינוק של 5%, ירידה של 3% וחוזר חלילה.
מה שאני חושב שאנחנו רואים עכשיו זה מה שבעצם כולנו ציפינו. העולם הכלכלי חוזר לנורמליות, זה מאוד כואב, אבל סך הכל זה תהליך שהוא טוב לאנושות. אנחנו רואים את זה כמובן על התשואה של ה-10 שנים, של האג"ח של ה-10 שנים שמתחילה לעלות ויוצרת לחץ על המניות. אבל בעיקר, ולדעתי זה מה שכולם מפספסים, אני חושב שרובם מתמקדים בצועה ובבנקים המרכזיים, אבל אני חושב שבסוף הכל חוזר להערכות שווי.
לא, העניין הוא עמית שאתה מדבר על חזרה לנורמליות, שזה כמובן אפשר לברך על כך, אבל התהליכים האלה הם לא כאלה מסודרים וכאלה שלא יכולים לצאת משליטה, כי לפעמים אתה יודע, כשיש מפולת, אז מתחילה קצת היסטריה, ומוכרים קצת מכל הבא ליד, וזה מחריף את הרעיון הבסיסי של צריך קצת להוציא אוויר, נגיד, ממה שהתנפח יותר על המידה, וזה יכול להגיע למקומות שיגרמו למשבר כלכלי.
אני מסכים איתך בהחלט. אני חושב שבאיזשהו מקום הבנקים המרכזיים אפילו מנסים להגיד לנו, חבר'ה, הגזמתם קצת עם החגיגות, למרות שאנחנו יצרנו את החגיגה כבנק מרכזי, אבל אתם הגזמתם, ועכשיו תעתו. או שתעתו ותאמינו שאנחנו הולכים להעת את הכלכלה, ואם לא תאמינו לנו, אז אנחנו למעשה נכניס אתכם בכוח למיתון. וכרגע שאתה רואה בעצם את הנתונים של האינפלציה ושכר, אז קשה מאוד לראות איך זה מעט, עד שהבנקים המרכזיים נאלצים בעצם להיות יותר חריפים בטון שלהם.
כן, אבל זה אנחנו, אתה יודע, אנחנו יודעים באיזשהו מקום. מה שעדיין אין לי הסבר טוב, זה למה כל התנודתיות הזו? זאת אומרת, ביום שבו מודיעים הודעה שכולם ידעו שהיא תהיה, של הורדה של 0.5% בריבית הדולרית, פתאום הבורסה מזנקת ב-3%, שזה קצת לא הגיוני, למחרת יורדת ב-5%, אז למה זינקתם אתמול? מאיפה בא החוסר ביטחון הזה, או היוודאות הזו, או בכלל, התנודתיות יוצאת דופן הזו?
כן, טוב, קודם כל קשה לחפש היגיון בטווח קצר בבורסות, במיוחד היום שיש מחשבים והרבה מסחר דרך ETF'ים ו-ETN'ים.
עדיין צריך לנסות להסביר תנודות כאלה חריפות.
נכון, אז אני חושב שהרבה מזה נובע בזה שהציבור הלך לאיזשהו מקום לתעודות צהל, קרנות צהל, ואז מה שקרה בעצם ביום הראשון היה איזשהו הנחת רווחה שבעצם הבנק המרכזי הוריד את העלאה של 0.75% מהפרק, ואחרי יום שקראו באמת את ההודעה כמו שצריך, והבינו בעצם שאנחנו עדיין בסביבת אינפלציה, והבנק המרכזי באמת עומד מאחורי התוכנית שלו, הולך לצמצם את המאזן, הולך לעלות הריביות, ואנשים נלחצו ואומרים, אוקיי, בסיטואציה כזאת אני מעדיף לצאת ראשון ולא אחרון ולא להיפגע. כמובן שסטטיסטית, איפה שאנחנו נמצאים היום במדד הפחד, שהוא נגיד מעל 30, סטטיסטית זה אזור שהוא נוח לקנייה דווקא. אבל הציבור ואפילו גופים מקצועיים בדרך כלל פועלים הפוך בבורסה.
כן, אתה יודע, כשמדברים על באמת העלאות הריבית האחרונות, אני קודם חושב על זה שנכון שזה שינוי של הכיוון, אבל עדיין במונחים היסטוריים אנחנו מדברים על ריביות מאוד נמוכות, אז למה זה כל כך מלחיץ את השווקים? זה נשמע כאילו אם התרגלו לזה רמת ריבית לא סבירה בעצם, לא נורמלית, וחשבו שזה הנורמלי לעד.
נכון, אבל אני חושב שזה גם קשור מאוד להערכות שווי, כי אם תסתכלו למשל על בריטניה, למשל תמיד אומרים שישראל יחסית עומדת יציב ביחס לשווקים מערביים. אבל בריטניה, הפוצי 100, עומד אפילו יותר טוב מהמדדים הישראלים, וגם שם יש העלאת ריבית, וגם שם יש צמצום מאזן. מה ההבדל? בהסתכלות בחמש שנים, למשל מול הנסדק, המדד בבריטניה עשה בערך 0, והנסדק גם אחרי הירידות החדות עשה 100%. אז בגלל זה אני בסוף חושב שבסוף הכל חוזר להערכות שווי, ולתיקון מודל התמריצים שהיה מעוות במשך שנים.
כן, אגב, כשאתה אומר שיש הזדמנויות גם ברמות האלה, אתה מתכוון הזדמנויות לקרנות גידור, או הזדמנויות למשקיע קטן מן השורה, שרק רוצה ככה איכשהו לשמר את נכסיו, להרוויח קצת, אבל לא להסתכן פה באיזה קריסה?
אני חושב שההזדמנויות הן לכולם, לקרנות גידור, הן הזדמנויות נדירות אפילו, אבל באופן גם סטטיסטי, אם אתה באמת מסתכל אפילו, ניקח את השוק בארצות הברית, שהוא יותר יקר גם מהשווקים האחרים, עדיין, בדרך כלל, עוד פעם, מי שקנה בוויקס, במדד פחד מעל 30, והיה לו את האורך רוח, הרוויח כסף. גם צריך לזכור, כמו שאתה אומר, שבסופו של דבר, האלטרנטיבה היא עדיין נמוכה. זאת אומרת, בטח אם מדברים על ריביות ריאליות, או תשואות ריאליות, הם או אפס או שליליות, או באזור הזה.
אז זהו, אז בסופו של דבר, אתה מדבר פה על הסתברויות לתסריטים. אז יש את התסריט של מה שנקרא בארצות הברית נחיתה רכה, הצלחה של הבנק המרכזי האמריקאי בקירור עדין של הכלכלה האמריקאית בדרכה הכלכלה הגלובלית, מבלי לגרום להטה של ממש ואולי אפילו למיתון. ויש גם תסריט שבסופו של דבר הכל ביחד, כיוון שהכלי מדיניות האלה הם כלים גסים שבטעות, אבל אולי תוך התחשבות, אמריקה תיכנס לתקופה מסוימת להאטה ולמיתון. בתסריט הזה אולי באמת ירדו גם הרווחים של החברות, ואיתם גם השערים של המניות. אז אם אתה צריך לחלק בין שתי החלופות האלה, של נחיתה רכה ונחיתה קשה וכואבת, איפה אתה נמצא?
אני מאמין שקשה מאוד לכוון נחיתה רכה, וכנראה יהיה איפשהו בין לבין. ודעתי, אני מניח שאנחנו נראה עם הזמן ירידה באפקט העושר של הרבה אנשים בעולם, ומה שיוביל להתמתנות האינפלציה, וברגע שלדעתי יבינו שהאינפלציה מתמתנת, אז למעשה מניות לדעתי חוזרות להיות הדבר העדיף גם היום, אבל בטח עם אינפלציה שנרגעת. אבל אנחנו בסופו של הניסוי הכלכלי הכי גדול בכל הזמנים, אז אף אחד, לא משנה כמה פרופסורים מכובדים שיושבים בוועדות, אף אחד לא יודע בדיוק האם יצליחו להנחית את זה בצורה רכה.
אתה מדבר על אפקט העושר שקשור לריביות הנמוכות ולעליית מחירי הנכסים, או לאפקט, לא יודע אם עושר, אבל רווחה שנוצר כתוצאה מזה שממשלות הזרימו הרבה מאוד כסף במהלך משבר הקורונה, מענקים, הלוואות, מאבטלה וכדומה.
אני חושב שהשני יצר את הראשון, זאת אומרת, ההזרמה של הכספים והתמיכה בכלכלה בצורה מסיבית, שדרך אגב, היה לה איזושהי הצדקה בתקופה הזאת. היום אנחנו לא חיים בסביבה שמצדיקה שבנקים מרכזיים ירכשו נכסים, או שהריבית תהיה אפס, אבל באותו זמן, במשבר, היה לזה הצדקה. פשוט שכחו להפסיק את המדיניות הזאת, ונוצר בעצם אפקט עושר גם שנובע בהייטק ובחברות שקיבלו שווי.
לא, שגם קשור לכך שבמשך חודשים ארוכים כמעט ולא צרכנו, למעט אוכל, תרופות, לא הלכנו להצגות, להופעות, לבתי מלון או למסעדות.
נכון, אז אני חושב שבעצם שילוב של כל הדברים האלה יוביל לאיזשהו מצב, וחשש שמאזירים אותך ממיתון או העתה כלכלית, יוביל בסופו של דבר למצב שמשק בית יהיה קצת יותר שמרן בהוצאות שלו, וכמו שרי דליו מסביר איך פועל המכונה הכלכלית, ברגע שאתה מוריד צריכה, אתה פוגע בהכנסה של מישהו אחר, וככה זה בעצם מתגלגל לכל הכלכלה. כן, אז טוב. אני כן מניח שתהיה אתה מהבחינה הזאת.
אוקיי, שאלה אחרונה, ותעלה בקצרה, איך מתמודדים עם התנודתיות הזו? פשוט מתעלמים ממנה? זה חלק מהמשחק בתקופות של אי-ודאות?
אז אני חושב ששוק ההון, כולם יודעים שהוא רווחי לאורך זמן, אבל יש לו מחיר, שזה התנודתיות. אז מי שלא מסוגל להשקיע לטווח ארוך בשוק ההון, אני חושב שעדיף לו למצוא אפיק השקעה אחר. מי שכן מוכן לקבל את תנאי המשחק, אז אני מאמין שהיום זה סביבה הרבה הרבה יותר נוחה. בטח למי שעושה כמונו ומחפש חברות ספציפיות, אנחנו נראה כמה תהליכים לדעתי בזמן הקרוב. אחד ראינו בחברה רק היום, שחברה שאנחנו מרזיקים זה תל רד, שקיבלה הצעת רכש, אנחנו נראה את הפן הזה גדל. גם קרנות פרייבט אקוויטי ינסו להשתלט על חברות ציבוריות. אנחנו נראה עלייה בבייבק, רכישה חוזרת של מניות, ראינו את זה בגוגל, רואים את זה בפייסבוק, ואנחנו נראה את זה עוד בחברות הרווחיות. ואם אפשר להרכיב איזשהו תיק של חברות שהן לא ברף החלום, ולשבת עליו כמה שנים, אני חושב שתשואות מפה יהיו הרבה יותר טובות מתשואה של אג"ח, ריבית בנק, או למעשה כל נכס אחר.
בסדר, נחיה ונראה, נבחן אותך בעניין הזה. עמית שמיר, תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
פרסומת אחת ונמשיך.
כרטיס האשראי אמריקן אקספרס פלטינה פותח שער לעולם של חוויות משודרגות. הכרטיס מאפשר כניסה למאות רכלני VIP ברחבי העולם, חברות במגוון תוכניות אירוח בינלאומיות כמו הילטון, רדיסון, מריוט ועוד, ושירותי קונסיירש שישדרגו לכם את החופשה. בכל שימוש בכרטיס תצברו נקודות שתוכלו להפוך להנחות בכל חוות התעופה ובמגוון מלונות בארץ ובעולם, ועוד המון הטבות, אירועים וחוויות ייחודיות. המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו. אנחנו לא נשאל אותך היום דווקא על התזוזתיות בשווקים והריבית, אנחנו נשאיר את זה לפרשנים אחרים. אנחנו רוצים לדבר איתך על שיחה מרתקת שהייתה לך עם פרופסור אמריקאי, אני אפילו לא יודע בדיוק פרופסור במה ההתמחות שלו, אם הוא רופא, אם הוא רופא או פסיכיאטר, כן, או פסיכולוג, שהלך ומצא שהסוגיות שאנחנו מדברים עליהן במונחים כלכליים בדרך כלל, דהיינו, סוגיות האי שוויון, עשירים מול עניים, ההשפעה של פייסבוק והרשתות החברתיות על בכלל, על התקשורת ועל הפוליטיקה ועל בוא נגיד ה-well-being שלנו, אם נשתמש במונח לאנגלית, אבל אף פעם לא התמקדנו בשאלה האם יש לדברים האלה גם השפעה בריאותית ממש, וזה מה שהוא עושה. אז את ראיינת אותו, ובואי תספרי לנו מה הוא מצא.
אז דיברתי בשבוע שעבר עם פרופסור סטיב קול, פרופסור לרפואה, פסיכיאטריה ומדעי ההתנהגות ב-UCLA. הוא חוקר תחום שנקרא הגנום החברתי. וזה לא שאלה, חברה יש גנום, אבל הפעילות החברתית שלנו, המצב החברתי שלנו, מאוד משפיע בסופו של דבר על מה שאנחנו קוראים לו הגנום, זאת אומרת, המבנה הגנטי שלנו, גורם לנו בתגובה למצב החברתי שלנו להגיב בריאותית בצורה זו או אחרת. וזה נורא נורא מעניין, מפני שכשגילו את הגנום והתחילו לחקור אותו, חיפשו ובדקו מה בעצם גורם למחלות, איזה דברים גורמים למחלות, והסתכלו רק על הצד, בוא נקרא לזה הפיזיולוגי, הביולוגי שלנו, אם יש זיהום אוויר, מה זה עושה לגוף שלנו וכך הלאה, איך המבנה הגנטי שלנו משפיע על זה, והוא בודק את התגובות הפיזיולוגיות בעצם, למצב חברתי או מה שאנחנו קוראים רגשי ונפשי.
אגב, איך... חצי מהרופאים יגידו לך, כשאת באה אליהם עם איזושהי בעיה, יגידו לך, כן, ואולי זה גם סטרס. כלומר, הקשר בין מצב בריאותי, הוא בין סיטואציה נפשית, משברית, דברים שאנחנו חווים במהלך החיים, הוא מוכר וידוע. כלומר, אז איפה התגלית של אותו פרופסור? מה הוא גילה שאנחנו לא יודעים להגיד על הקשר בין גוף ובין נפש?
כן, אז מה שאומר, זה כאילו הביטוי הזה, נפש בריאה בגוף בריא.
כן, וששברון לב הוא באמת דבר כואב, זה לא, זה באמת משהו נשבר שם.
אז מה שהוא עושה, זה ממש לרדת לרמה המולקולרית, ולהראות איך זה קורה ולמה זה קורה. והאמת היא שאני חושבת בסופו של דבר, הפתרון הוא לא רפואי, הוא לא בריאותי. הפתרון הוא בעצם לשנות את מה שאנחנו עושים.
רגע, רק שנייה עוד לפני כן. יכול להיות שאם תקחי בן אדם שבור לב, תבחני אותו במצב שהוא לא שבור לב, במצב שהוא כן שבור לב, את תמצאי ערכים אחרים, כאילו בכימיה שלו בדם לצורך העניין?
כן. התשובה היא כן, בטח.
כן, הגוף, מה זה הגוף? יש כל מיני מערכות בגוף שבעצם מתוכנתות, נקרא לזה, על ידי הגנים שלנו. והאותות החיצוניים האלה גורמים לגוף להפעיל, קוראים לזה, להחבות ולהדליק את הגנים הספציפיים האלה. למשל, יש גן מאוד הגיוני, שמקורו בזמנים קדומים, שאם אתה נמצא תחת סכנה, ומה הייתה הסכנה? זה נמר, איזה חיה טורפת, או מישהו שבא עם מקל גדול ורוצה לתת לך מכה בראש, אתה נכנס למצב של flight or fight, או שאתה בורח או שאתה נלחם. האדרנלין שלך עולה, הגוף שלך מתחיל לייצר כדוריות דם לבנות, למקרה שתיפצע ויצטרכו להילחם בחיידקים, כמו שלמדנו בתיכון. עכשיו, מה קורה בזמנים המודרניים? אין כל כך נמרים, וגם אנשים עם מקלות פחות באים לחבוט לנו בראש, אבל אנחנו...
זה תלוי. כיסאות פלסטיק, זה מה שהולך היום.
כן, ואתה עומד בפקק וצופרים לך כמו משוגעים.
אז זהו, אתה עומד בפקק וצופרים לך כמו משוגעים.
ומסמסים לך, אני כבר חצי דקה מחפש אותך ואתה לא עונה לי.
עצבים, זה עצבים, נכון? כן. ואתה מדפדף, ואתה כל הזמן מחכה... שלחת בקשה בוואטסאפ לאיזה חבר והוא לא עונה לך, או שאתה מחזר אחרי מישהי והיא לא עונה לך ואתה בלחץ, ואתה כל הזמן בסטרס הזה. עכשיו, בניגוד לאדם הקדמון, שרוב הזמן בילה בעצם, הוא רדף אחרי ממוטות נגיד, הוא נלחם קצת, אבל רוב הזמן הוא ישב מסביב למדורה עם החבר'ה שלו, עם המשפחה שלו, עם השבט שלו, והרגיש יחסית בטוח. הוא לא רפרש כל הזמן את הפיד החברתי שלו. אנחנו נמצאים כל הזמן בסטרס הזה, והגוף שלנו בעצם מגיב ומייצר את הדברים האלה שהם אמורים להגן עלינו, אבל כמו כל דבר טוב, כשהוא יותר מדי, הוא מזיק לנו, והוא מסביר את התהליכים שזה גורם למשל להחמרה של סרטן, להסתיידויות עורקים שגורמות למחלות לב, להסתיידות במוח שגורמת לאלצהיימר וכך הלאה. וכאן אנחנו מתחילים להבין אולי למה אנחנו סבורים שיש שכיחות גבוהה יותר של סוגים מסוימים של מחלות בעידן המודרני, למרות שהרפואה הרבה יותר טובה, וסך הכל אנחנו לא רעבים, אנחנו לא רועדים מקור.
בסדר, אבל מעבר לרמה של מנגנון, האם הוא בדק סטטיסטית או אחרת, למשל, שתי אוכלוסיות, אוכלוסייה אחת של אנשים ש, בוא נגיד, מסודרים ולא באמת דואגים שלא יהיה להם פרנסה, ולעומת זאת אנשים, נגיד, מעשירון שלישי ומטה, שלא יודעים איך הם יגמרו את החודש, ומסתובבים עם תחושה של עוני, עם תחושה של מחסור, ובעיקר עם חרדות על העתיד, והעתיד בטווח המיידי. יש הבדלי בריאות ביניהם?
הוא לא עושה את החלוקה לפי המצב הסוציו-אקונומי שלהם, הוא עושה את החלוקה לפי הסטרס שהם נמצאים. זאת אומרת, בן אדם מבודד לחוץ בסטרס, וכמובן שאנחנו יודעים שעוני זה סוג של מחלה, יוצרת סטרס אימתני, אתה כל הזמן דואג אם יהיה לך מספיק אוכל, אם אתה תוכל לשלוח את הילדים שלך לבית ספר טוב, וכך הלאה.
אגב, גם אושר יוצר סטרס, אנשים לא יודעים
בעין.
מה לעשות, ואיך להעביר את זה,
פוחדים לאבד את זה,
ויורשים, ולאבד
עולה.
את זה, כן?
גם, נכון, אבל בוא נגיד שברמה המתמשכת לאורך היום, יכול להיות שיש הבדל בין הדברים האלה. הסטרס, דרך אגב, נגרם גם מבידוד, זאת אומרת, זה לא רק מצב חברתי-כלכלי, אלא בקורונה אנחנו יותר לבד, בגלל שמוסד הקהילה והכפר התפרק, ואנשים, משפחות יותר קטנות, הרבה אנשים בכלל אין להם משפחה, הם גרים לבד בבית.
מצד שני, יש לנו סמארטפון שאנחנו יכולים להתכתב עם חצי עולם, ועדיין להיות בקשר עם העולם,
בזומי. אז הם בדקו. רק נזקים, לדעתי.
אז הם בדקו את זה, אז הם בדקו. והאינטראקציות הדיגיטליות לא מספיק טובות כדי להחליף את האינטראקציות פנים אל פנים. נותן דוגמה. אתה הפעם רצית לאכול ולא לבשל, היית יוצא למסעדה. היית מדבר עם המלצר, יושב עם אנשים בקהל, השף היה מכין לך את האוכל. היום אתה עושה סווייפ, אתה לוחץ בוולט, האוכל מגיע, ולפעמים אתה אפילו לא רואה את הבן אדם, נשלחת יד דרך הדלת, מושיטה לך את האוכל. זה גורם לנו להרגיש יותר בודדים. אתה יודע מה? הרבה אנשים מרגישים נוח עם זה. למה אני צריכה בכלל את המלצר המעצבן?
והם לא הרים לזה שאינטראקציות חברתיות ברמה כזו או אחרת, זה מפתח חשוב מאוד באושר, או למשל במניעת כניסה לדיכאון לצורך העניין.
נכון, זה גורם שמפחית את הסטרס כשאתה עם אנשים, כשאתה עושה פעילות חברתית. כמובן שאתה תשווה בין בן אדם שיושב וגולש, אני לא יודעת, עושה איזושהי פעילות אינדיבידואלית ברשת לבין בן אדם שבאותו זמן, נגיד, מארגן קבוצה שתצא יותר מאוחר לנקות את החוף או לאסוף כסף לטובת פעילות חברתית, אז אתה תרגיש יותר טוב. זאת אומרת, שוב, להרגיש, אנחנו אומרים את זה בצורה הזו.
יש לו איזה רצפט?
כן, כן.
זהו, אוקיי, אז נית הרצפט. אז זה לא בעצם מה שחשוב.
זה לא רצפט. אני חושבת שהתגלית החשובה, החיובית שעולה מהמחקר שלו, היא כשאנשים נמצאים, א', באינטראקציה חברתית מיטיבה, להיות עם חברים, עם משפחה, להרגיש מוגנים, אז הגנים שלהם מגיבים בצורה מיטבית לבריאות שלהם. הם לא מתחילים להפעיל את ה-flight or fight ואת המלחמה הזאת בזיהום שבכלל לא באמת מאיים עליך. זה דבר אחד. והדבר השני, וזה מעניין, שצריך לגרום לכל אחד מאיתנו לחשוב, זה כשאתה מרגיש שאתה חלק ממטרה שהיא יותר גדולה מעצמך. זאת אומרת, שאתה עושה איזושהי פעולה לטובת הכלל, לטובת אחרים, שאתה עוזר לאנשים אחרים. במצב הזה, אתה מוגן יותר. אפילו אם אתה בסטרס, הגוף שלך יהיה מוגן יותר מההשפעות השליליות האלה של המערכת הגנטית. דרך אגב, זה לא רק זה, יש עוד מערכות פיזיולוגיות בגוף, אבל נגיד, במקרה הזה, המערכת החיסונית שמפעילה בעצם את ההגנות. וזה לקח לכולנו בעידן האינדיבידואליסטי הזה.
דפנה, אנחנו נמשיך לדבר עוד על הנושאים האלה, כי הם מעניינים את שנינו. תודה רבה.
תודה, תודה.
שלום לעוזי עידן.
הלאה.
כתב הספורט של הארץ, פרשן. תשמע, אנחנו עוקבים אחר המחירה של חברת צ'לסי. מסתבר שקבוצת אנשי עסקים בראשותו בולי, שמחזיק גם חלקים מקבוצות כמו הלוס אנג'לס לייקרס, חתמה על הסכם לרכישת צ'לסי בתמורה ל2.5 מיליארד פאונד. והשאלה, איך בכלל עושים ערכת שווי לקבוצת כדורגל בימינו?
קודם כל, אתה יודע, קבוצת כדורגל יש לה הכנסות, יש לה הוצאות, יש לה נכסים, שזה בדרך כלל לאנשים, אבל לפעמים זה גם אצטדיון וכולי. למעשה, ואולי יותר פשוט לעשות הערכת שווי לקבוצת כדורגל מאשר לכל מיני חברות הייטק שכאילו שלא מוכרות עוד או ש...
העניין הוא שאנחנו רגילים בישראל שקבוצות ספורט זה לא דבר רווחי במיוחד. באנגליה ברור שקבוצת כדורגל, בטח בפרמייר ליג, היא דבר מוכח כרווחי?
לא, לא, גם לא, גם לא. הרבה פעמים לא. זאת אומרת, הרבה בקבוצות הגדולות הן מכניסות המון כסף, אבל גם מוציאות המון כסף, כי משכורות של שחקנים, אני יודע, מה שמשלמים היום בשבוע לבין שחקן טוב באנגליה, כל הדמרקר ביחד לא מרוויח בשנה. אז לאו דווקא, זאת אומרת, יש כאלה, נגיד ארסנל, למשל, קבוצה שתמיד מרוויחה, כי היא מנוהלת בצורה מסוימת, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר סיטי, קבוצות מצליחות מאוד שהיו שנים שהפסידו. בסופו של דבר, זו השקעה, אגב, כמו בארץ, זו השקעה שלפעמים, זאת אומרת, מי הכיר את רומן אברמוביץ' לפני שהגיע לצ'לסי, מי הכיר אותו מחוץ לרוסיה וכו'. זאת אומרת, יש, או אני אגיד לך דבר כזה, מי הכיר את ינקה לשחר, שלא היה צריך את מכבי חיפה מבחינה כספית עם וולבו וכו'. מי הכיר אותו מחוץ לעולם העסקי? היום הוא אחד האנשים הכי מוכרים בישראל. אז יש פה כל מיני דברים. אבל הערכת שווי שקבוצת כדורגל היא דבר שדי קל לעשות. לא סתם רומן אברמוביץ' ביקש 3 מיליארד פאונד, כי הוא ידע שהוא יקבל בערך 2.5. הכסף כמובן לא הולך אליו, כי הוא לא יכול לקבל כסף. זה גם סיפור. זה כמו שאמרת, טוד באולי, הוא הפנים, הוא בעצם מה שהוא הולך לקנות, הוא יהיה שותף במאת אחוזים, השותף שלו בדודג'ר, וגם שותף שם איש עסקים שוויצרי בשם וייס, שרצה לקנות את צ'לסי לבד, נכנס בקונצרן הזה. רוב ההשקעה היא של חברת השקעות אמריקאית, ובגלל זה הכניסו פה בעסקה שעוד אמורה לקבל את האישור של הפרמייר ליג ואת האישור של ממשלת בריטניה, בגלל הסיפור עם אברמוביץ', הכניסו כל מיני סעיפים שבדרך כלל אין ברכישות כאלה, כמו למשל איסור על חלוקת דיווידנדים ל10 שנים, וזה בא, זה סעיף שקוראים לו היום אנטי גלייזר. מי שמכיר את ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, שהתרכשה על ידי משפחת גלייזר, יהודים אמריקאים, שלקחו הלוואה גדולה ומינוף גדול, והנפיקו את הקבוצה בבורסה, היום היא חזרה להיות בידיים פרטיות, אבל הנפיקו את הקבוצה בבורסה, חילקו לעצמם דיווידנדים במאות מיליונים, אז בולי והחבר'ה שלו לא יוכלו לעשות את זה, יש סעיף שבעשר השנים הקרובות לא יוכלו לעשות את זה, הם גם התחייבו להשקיע כסף באקדמיה בעשר השנים הבאות, ולפי איך שההסכם הזה נראה, אין שום סיבה שהפרמייר ליג וממשלת בריטניה שמעוניינים שצ'לסי תמשיך להיות קבוצה גדולה, רווחית וכולי, אין סיבה שההסכם לא יהיו.
לאן הכסף הזה הולך בעצם
בינתיים? יפה, זה שאלת מיליון הדולר או 2.5 מיליארד הפאונד, בגלל שאברמוביץ' מנוע, זאת אומרת, צ'לסי כרגע שייכת למנוהלת ושייכת כביכול לקרן הצדקה של, של צ'לסי, שזה אנשים של אברמוביץ', אבל זו קרן צדקה, כרגע 2.5 מיליארד פאונד נכנסים לקרן הצדקה הזאת, שיכולה להשתמש בכסף רק לצדקה. היא לא תשתמש בו מן הסתם בכולו או אפילו ברובו מיד, אז הכסף יושב, והשאלה הגדולה היא, אם מחר, מחרתיים, עוד חצי שנה, נגמרת המלחמה באוקראינה, אם רובן אברמוביץ' יוכל לראות חלק מהכסף או לא, זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה, כרגע הכסף בסוג של נאמנות אפשר להגיד.
יש בצמרת הכדורגל האירופי שורה של קבוצות שבעצם הכסף לא היווה בשנים האחרונות עבורם גורם משמעותי, הם רצו אחרי התארים והשחקנים הכי טובים והכי יקרים כמעט ללא הגבלה. אנחנו מדברים על פריס סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי.
זה לא שאין הגבלות, העניין עשו מה שנקרא פייר פליי פיננסי.
לא, בסדר, אבל באופן כללי היה להם כמעט יד פתוחה, וגם צ'לסי בשנים מסוימות לא הייתה שם מגבלה אם החברה רצתה לקנות שחקנים כאלה ואחרים. האם עכשיו שהיא תעבור מניהול של אוליגרך, שלא ניהל את זה למטרות הרווח, זה ברור לכולנו, לניהול של גוף פיננסי בחלקו או במהותו, אמנם בתחומי הספורט, אבל גוף שמחפש רווחים, תשנה את הגורל ואת התקציבים של החברה הזאת בליגה, את התקציבים שהיא תוכל להשקיע?
קודם כל, חברת ההשקעות הזאת וזה משקיעה בכל מיני דברים. תראה, מצד אחד יש רגולציה פיננסית בכדורגל שלא כל כך הצליחה, ולכן קבוצות כמו צ'לסי וסיטי וכולי יכלו להשקיע יותר כסף ממה שאמורות. חלק מהעניין זה שכמו שאמרתי, הם התחייבו להשקיע 1.75 מיליארד פאונד, שזו הוצאה לא קטנה בעשר השנים הבאות. זה חלק מהעניין כדי שצ'לסי, שהיא אלופת אירופה היוצאת וקבוצה מאוד רצינית, לא טיפול פתאום להיות פולאם או ליץ יונייטד. זה חלק מההסכם שהאנשים של אברמוביץ' לא חוצמים עליו בגלל זה. אברמוביץ', זה נכון שהוא לא נכנס לצ'לסי למטרות רווח, אבל זה חלק מהעניין שהוא באמת אוהב את המועדון, אוהב את הקבוצה, ואכפת לו, זאת אומרת, זה לא אחריו המבול בקטע הזה, כמו במקומות אחרים. אז צ'לסי אולי לא תצליח כמו בתקופה של אברמוביץ', אבל היא תישאר מבחינה כספית קבוצה מהעשירות באנגליה, שזה אומר מהעשירות באירופה, שזה אומר מהעשירות בעולם.
כן, תגיד, עוזי, עד עכשיו ראינו בעצם שני מודלים של בעלות באנגליה, מודל של אוליגרכים רוסים ומודל של עשירים מהמפרץ הפרסי. תקן אותי אם אתה טועה, זה פעם ראשונה שקבוצה אמריקאית, בכלל מעולמות שהספורט האמריקאי לא מכיר כל כך כדורגל.
לא, אתה טועה, אתה טועה. אני דיברתי על הגלייזרים ובארסנל, בעל הבית, יש אסטון וילה, למעשה יש שם יותר בעלי בית אמריקאים בפרמייר ליג, ליברפול היא בבעלות אמריקאית, מאשר שכם המפרץ או רוסים. 5-6 קבוצות בפרמייר ליג הם בבעלות אמריקאית, חלק של אנשים שכמו בולי מתעסקים בספורט האמריקאי, יש הרבה אמריקאים בפרמייר ליג, והם מבינים שהכדורגל הוא דבר גלובלי להבדיל מענפי ספורט האמריקאים.
תודה רבה, עוזי דן. אנחנו תכף מסיימים, רק מזכירים לכם את פינתנו, אתם שואלים, אנחנו עונים, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בהודעה קולית בוואטסאפ, לשלוח אותה ל-050-880-4631, אנחנו נשיב עליה או ישירות או באמצעות מומחים, שוב, הודעה קולית 050-880-4631, תשלחו ואנחנו נשיב על זה פעם בשבוע. עד כאן להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי חן חן.
ותודה רבה גם לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.